שלום. בהרבה מוסדות חינוך, ישיבות תיכוניות, אולפנות, יש מין מנהג בימים האלו של אלול, ימי התשובה, להביא כל מיני אנשים שחזרו בתשובה כדי שיספרו את סיפור חייהם. החבר'ה שומעים על החיים בעבר, מה שהם עשו כשהם היו בעולם החילוני, וגם מה גרם להם בסופו של דבר לגלות את האור ולחזור בתשובה. ככל שאותו בן אדם, כשהוא היה בעולם החילוני, הספיק לעשות דברים יותר מעניינים, יותר מטורפים, החבר'ה יותר מתלהבים. אם זה מישהו שהגיע מעולם הזוהר, הטלוויזיה, המוזיקה, הדוגמנות, אז זה בכלל חגיגה גדולה. רואים את החבר'ה יושבים עם עיניים נוצצות ומסתכלים, מקשיבים לכל הסיפורים על ההופעות והבילויים וכל העניינים. הבעיה היא שלפעמים חבר'ה יוצאים משיחה כזאת בתחושה לא כל כך טובה. פעם אחת ניגשתי לאיזה בחור כשהוא יוצא משיחה של איזשהו חוזר בתשובה בסגנון הזה. שאלתי אותו איך היה, אז הוא אומר לי, בסה. אני אומר לו, למה? אז הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה, כשהוא היה חילוני, הוא נהנה מהחיים, עשה דברים לא נורמליים, הוא הלך לפה, הוא נעשה לשם, מסתובב בעולם. נהנה מכל רגע. עכשיו הוא חזר בתשובה, נהיה דתי, צדיק, יזכה לעולם הבא. אבל מה אני אשם שאני נולדתי דתי ישר מההתחלה והפסדתי את כל הכיף? טוב, אז באמת אם זה המסר שתלמידים יוצאים מהדברים האלה, צריך לשקול אותם עוד פעם. אבל אני רוצה לעשות עכשיו משהו שונה. לבחור שלושה סיפורים על אנשים שעשו מהפך בחיים שלהם. אנשים שעשו שינוי, שחזרו בתשובה ממקום שנראה היה שאי אפשר לתקן אותו בכלל. סיפורים שמופיעים בחז"ל, ואני מזהיר מראש, זה סיפורים לא רגילים, סיפורים חריגים, סיפורים על אנשים יוצאי דופן, אבל אני חושב שאף על פי כן, יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מכל סיפור שכזה לחיים שלנו, למרות שמדובר שם בסיפורים יוצאים מגדר הרגיל. הסיפור הראשון מופיע בגמרא במסכת תענית, הלך ומשגם זו. כולם מכירים אותו בדרך כלל מהסיפור ששמענו כבר בגן, על האוצר שהוא היה צריך להביא למלך, וגם זו לטובה וכולי. אבל יש גם סיפור אחר שלו, סיפור קשה. כך אומרת הגמרא, אמרו עליו הלך ומשגם זו, שהיה סומה משתי עיניו, גידם משתי ידיו, קטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שחין. נסו שנייה לעצום עיניים לדמיין את הסיטואציה. מין חוסר אונים מוחלט שכזה, איסורים קשים, שום דבר בגוף לא מתפקד, ולא רק זה, והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים. הוא נמצא בבית רעוע, מה שמבטא גם את המצב הכלכלי שלו, אני מרוד, והרגליים של המיטה מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים, כלומר, חוסר אונים מוחלט, אפילו את הדבר הפשוט, להגן על עצמו מאיזה נמלים קטנות שלא יעקצו אותו, הוא לא מסוגל לעשות. פעם אחת, ממשיכה הגמרא, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו ואחר כך לפנות את הכלים. הבית במצב קשה, עומד להתמוטט, אז רוצים קודם כל להוציא אותו משם שהוא לא ייפגע. אם עוד יישאר זמן והבית עוד יחזיק מעמד כמה שניות, יוציאו גם את הכלים שמונחים בבית, כן? לא רוצים לסמוך על הנס, קודם להציל את האדם. אמר להם, בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. כן, מדהים איזה צדיק, איך הוא מסוגל לסמוך על הזכות שלו. אל תדאגו, תשאירו אותי בבית. כל עוד אני כאן, לא יקרה שום דבר. הבית לא יקרוס. קודם תפנו את הספות, את השולחנות, את הארונות, בסוף אותי יהיה בסדר. מעניין, מעורר שאלה, האם הוא כל כך סומך על כוח זכותו? למה הוא לא היה יכול להוציא את עצמו מן המצב הקשה שהוא שרוי בו? למה הוא לא יכול להישאר בבית ושלא יקרה שום דבר גם למשך זמן? ממשיכה הגמרא ומספרת, פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. כלומר, מתברר שהחשש של הסכנה היה מאוד מבוסס. איך שמוצאים אותו מהבית, הבית קורס. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? צדיק שכמוך, איזה ניסים אתה עושה? לך קרה כזה דבר נורא? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עם מסע שלושה חמורים. אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא לי אחד ועמד לי בדרך, ואמר לי, רבי פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצאה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פנה ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יישומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו תלמידיו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. באמת סיפור קשה. בן אדם שמביא על עצמו כאלו איסורים כדי לתקן משהו שהוא עשה. ומה שמיוחד ומה שאנחנו משגם זו הביא על עצמו שאין דרך חזרה מהדבר הזה. ברגע שעיניו יסומו, רגליו יתקטעו, ידיו. אי אפשר כבר לחזור חזרה. בעצם הוא גוזר על עצמו... אני לא אגיד גזר דין מוות, אבל אולי יותר גרוע מזה. לסבול לצוף חייו באיסורים קשים כל רגע ורגע מחייו להיות מוטל בחוסר עונים שכזה עם כאבים גדולים. כשאנחנו קוראים בהלכות תשובה לרמב״ם, איך בן אדם שנכשל בחטא, כיצד בן אדם שחטא צריך לתקן, אנחנו לא מוצאים דרך כל כך קשה, כל כך קיצונית, שבן אדם צריך לנקוט בה כדי לתקן את החטא שלו. אנחנו יודעים שצריך להיות חרטה, צריך להיות עזיבת החטא, צריך להיות קבלה לעתיד. אני מניח שהרבה מאיתנו כשהיו חושבים לעצמם, אם לא היה קורה דבר כזה, איך הייתי מתקן את מה שקרה? היו חושבים על משהו כנגד הנפילה. הייתי מקים מפעל גדול של חסד לעזור לעניים, מסייע לנזקקים, מלווה כסף לאנשים שצריכים. הייתי מנסה להרבות בחסד כדי לתקן את חוסר העזרה לאותו אני בזמן. אבל בן אדם שקורא את הסיפור הזה שואל את עצמו, בשביל מה אנחנו משגם עושה דבר כזה? מה זה נותן לעם ישראל? מה זה נותן לעולם להביא מין אסון כזה על עצמו? אז האמת היא שלא פשוט לנו לענות על השאלה הזאת, כי בכל זאת, אנחנו ואנחנו משגם זו במדרגה שלו, אנחנו גם לא מעזים להשאיר את עצמנו בבית רעוע ואומרים, הכל בסדר, כל עוד אני כאן לא יקרה שום דבר. כנראה שלאדם לפי המדרגה שלו, התאים מן דרך תיקון שכזו, אולי גם הוא חשב על הערך לא הנקודתי, אלא ההיסטורי. תראו את עצמנו, אנחנו עכשיו, אלפי שנים אחרי, כשקוראים סיפור כזה, איך אנחנו מזדעזעים? אין לי ספק שפעם הבאה שאני אדפוק אצלנו בדלת, אז נחשוב פעמיים לפני שנגיד, כבר תרמנו. אולי בכל זאת יש מישהו פה שזקוק נואשות לעזרה ואני לא יכול להתעלם ממנו. יכול להיות שלטווח רחוק, דווקא במעשה הקיצוני הזה, אנחנו משגם זו תרם יותר מאשר אם הוא היה מקים איזה גמח בימיו הוא. אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו יכולים לקחת מהסיפור הזה, אנחנו משגם זו, למרות שהוא כל כך חריג ויוצא דופן. הנקודה הראשונה זה הרגישות לזולת. השאלה הגדולה אולי שמטרידה את מי שקורא את הסיפור הזה, זה בעצם, מה חטא פה נחום איש גמזו? אני בא לבקש צדקה, והוא אמר לו, בבקשה, אני אתן לך. בוא תמתין, אני רק אפרוק מעל החמור, נוציא את האוכל ואני אתן לך. מה קרה? מה הוא לא היה בסדר? מספרים על עיירה כלשהי שבליל חורף סוער, גשם זלפות יורד בחוץ, נשמע דפיקה על דלתו של הגביר של העיירה. הוא ניגש ופותח את הדלת, ועל הפתח עומד לא פחות ולא יותר מאשר רב העיירה. הגביר אומר, או, כבוד הרב, המזכיתי לביקורו, בוא תיכנס. אבל הרב אומר, לא תודה, אין צורך, מה שלומך? הגביר אומר, ברוך השם, תודה לאל. ואיך העסקים, שואל הרב? בסדר, מצוין, בוא, כבוד הרב, תיכנס פנימה, בחוץ קר. הרב אומר, לא תודה, אין צורך. ושם עומד לו הרב בפתח הדלת, ומתחיל שוק עם לי שאלות קטנוניות, חסרות משמעות. איך בעסקים פה, מה נשמע שם, מה שלום אשתך, איך הסתדרת, איך היה עסקאי. וככה במשך דקות ארוכות מחזיק את הגביר בפתח הדלת שרוח הפרצית נושבת פנימה והגביר רועד מקור ומסרב להיכנס. אחרי 10 דקות אומר הרב בסופו של דבר, אתה יודע מה, אני אכנס פנימה. הגביר נושם לרווחה, מכניס אותו פנימה, מכין לשניהם כוסתי חמה. ואז אומר לו הרב, אני אומר לך למה באתי. אני עורך מגבית עבור רכישת עצים לעניי העיירה. רציתי לזכות גם אותך במצווה, אולי תהיה מוכן לתרום משהו בשביל המגבית. בוודאי, אומר הגביר, למה לא אמרת מרגע הראשון? הייתי מיד מוציא, כותב לך צ'ק. אני אומר לך למה, אומר לו הרב. אם הייתי בא מלכתחילה, נכנס לביתך החמים ומספר לך שהעניים המסכנים בעיירה גרים בבתים ראויים ודולפים, רוח פרצים נושבת פנימה, אין להם אפילו עצים להשיג את התנור קצת לחמם את הבית עבור הילדים והתינוקות שבביתם, אתה מן המקום החמים והנעים שאתה נמצא בו, היית מתייחס בביטול ואומר, בסדר, קצת קר, לא נורא, שיסתדרו. אבל עכשיו, אחרי שהרגשת אפילו טיפה, מה זה להיות 10 דקות בקור שבחוץ? אני בטוח שגם עכשיו כשאתה תתרום, אתה תתרום הרבה יותר. לפעמים בן אדם נמצא במקום מסוים שכל כך טוב לו, ברוך השם, הכל מסתדר בחיים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בכל טוב. קשה לו להרגיש מה עובר על השני, איזה צער, איזה מצוקה יש לו. אנחנו משגעים זו כשמופיע לפניו אותו אני, האם הוא היה מספיק רגיש כדי לשים לב מה מצבו של העומד לפניו? כי בן אדם שעוד שנייה עומד לנפוח את נשמתו ברעב, אז רואים את זה עליו. רואים את החולשה, את החיוורון, את הרעידות, עוד שנייה הוא כבר איננו כאן. מה אנחנו משגעים זו היה צריך לעשות? נכון שהיה מוכן לתת לו, אבל אפילו השניות העיקרות האלה שבהם הוא עשה את הדברים בקצב הרגיל, כנראה לא היו במקום. במקרה שכזה הוא היה צריך לקחת סכין, לקרוע את הסק ומהר להוציא אוכל, לבן אדם שעוד שנייה עומד למות ברעב. כמה אנחנו צריכים להיות רגישים וזהירים, לפקוח עיניים ואוזניים, לשים לב באיזה מקום נמצא השני, גם אם הוא לא אומר את זה במילים, גם אם הוא לא מצליח להתגבר על הבושה ולהגיד בצורה הכי גלויה כמה נורא וכמה קשה לו וכמה הוא סובב וכמה הוא זקוק לעזרתך. אתה צריך לשים לב לזה בעצמך. זה הדבר הראשון. הנקודה השנייה והיא קשורה לראשונה זה ההתמהמהות שדיברתי עליה כרגע. לפעמים הבעיה שלנו בחיים זה לא האם אנחנו עושים טוב או רע. אנחנו עושים טוב. השאלה היא איך אנחנו עושים את זה. האם אנחנו עושים את זה לאט כמי שכפאו שד, סליחה, בלית ברירה, שאנחנו עושים את זה בשמחה, בהתלהבות עם כל הכוח והחשק. בן אדם מתפלל 3 תפילות ביום. הוא יכול לעשות את זה בחולמנות וחוסר ריכוז. לחפש תעסוקה תוך כדי התפילה, להעביר את הזמן, להעלעל בעלונים פה, להציץ בפלאפון מה קורה. ובן אדם יכול להיות בכל ליבו ונפשו בתוך התפילה, עומד מול ריבונו של עולם, שותח לפניו את ליבו. זה ייקח לו אותו זמן בדיוק. הוא ימצא בבית הכנסת אותם 30 או 40 או 50 דקות. אבל השאלה איך הוא יעשה את זה? ואנחנו צריכים לשים לב, אולי לקראת השנה החדשה, באיזה מדד אנחנו מודדים דברים? האם רק במדד של האם כן או לא, במדד הכמותי, או גם במדד האיכותי של איך, עד כמה, באיזו איכות אני עושה את הדברים? כמה אני עושה את זה בזריזות, בהתלהבות, בעוצמה? ויש נקודה שלישית שאני חושב שאפשר לקחת מהסיפור. אנחנו לומדים מהימים האלו על התשובה, מי שזוכה לעיין בספר אורות התשובה של מרן הרב קוק זצ"ל, שקורא ברמב"ם בהלכות תשובה, על הכוח של התשובה, על העוצמה של לתקן גם את הדברים הקשים ביותר, על כמה תשובה היא דבר נפלא, עד כמה היא מרוממת את כל העולם. ולפעמים אנחנו כל כך קוראים על נפלאות התשובה, ובעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים, כמו שאומרת הגמרא, עד שאנחנו ממעטים קצת להרגיש עד כמה גם הצד השני הוא נכון. נכון, תשובה היא נפלאה והיא גדולה והיא חשובה והיא אין כמותה. אבל גם החטא הוא היום ונורא לא פחות. לפעמים מרוב שאנחנו קוראים עד כמה תשובה זה דבר נפלא, כמעט ויש את החשק כבר לחטוא כדי שנזכח איזה לתקן ולהתעלות למעלות עצומות של בעלי תשובה. צריך לזכור תמיד שחטא זה דבר היום ונורא. נכון, אנחנו מאמינים מה שכתבו חכמים והרמב״ם, שאין לך דבר העומד בפני התשובה, אבל צריך לדעת שלפעמים זה לא קל בכלל. אפילו הדברים הפשוטים היום יומיים שלצערנו אנחנו נכשלים בהם, לפעמים לעשות עליהם תשובה זה קשה מאוד. אני אתן לכם דוגמה פשוטה מהחיים. למשל נושא של לשון הרע, שלצערנו זה בדיבור, זה קל, הרבה פעמים אנחנו נכשלים בזה. מספרים על בן אדם אחד שמגיע לרב ואומר לו, הרב, אני נכשלתי בחטא של לשון הרע, דיברתי על מישהו מאנשי העיר, איך אני יכול לתקן את זה, לחזור בתשובה? אמר לו הרב, אין בעיה. אתה צריך לגשת לגג של הבית הגבוה ביותר בעיירה, לקחת איתך קרית, כן, שישנים עליה בלילה, ולדפוק אותה בחוזקה על הערובה שנמצאת על הגג. הבן אדם מתפלא מהתיקון המשונה הזה לחטא, אבל אמר לעצמו, טוב, פשוט מאוד, 5 דקות, הלכתי, חזרתי, מה הבעיה? מצוין. הוא לוקח קרית, עולה לגג של הבית הגבוה ביותר בעיירה, ובכל כוחו חובט את הקרית על הערובה. מעוצמת המכה, הקרית נפרמת, והנוצות מתפזרות בכל העיר. הרוח נושאת אותם לכל עבר, והן מתפזרות לכל מקום. טוב, הבן אדם ביצע את המשימה, הוא יורד בחזרה בשמחה, ואץ רץ לו אל הרב ואומר, הרב, עשיתי את מה שאמרת, דפקתי את הקרית על הערובה, זהו, אז מחול, מתוקן לי. אמר לו הרב, כמעט. רק עוד דבר אחד קטן. לך בבקשה להשלמת העניין ואסוף בחזרה את כל הנוצות שהתפזרו אל תוך הקרית. מה? אבל איך אני יכול לעשות דבר כזה? זעקאי, שהנוצות התפזרו בכל הערה, אלפי נוצות, איך אני יכול לאסוף אותן בחזרה אל הקרית? אמר לו הרב, אהה. ואת הלשון הרע שאתה פיזרת, ואחד סיפר לשני, לשלישי, לרביעי, וככה זה התפזר בכל העיר מאוזן לאוזן, איך אותה תוכל לתקן ולהחזיר בחזרה? קל מאוד לדבר לשון הרע, קשה מאוד לתקן את זה. זה כמו מגיפה קטלנית שמתפשטת, אחד מספר לשני, מעבירים הלאה, איך אפשר אחרי זה לאסוף את המילים הרעילות בחזרה? זו דוגמה לדבר קל שבחיים אנחנו צערנו נכשלים בו הרבה. כמה צריך להיזהר מדבר פשוט שכזה, כמה קשה לתקן אותו. כמובן יש גם דברים קיצוניים לצד השני. ראיתי פעם מכתב שכתב אסיר שנמצא בבית הכלא לאחד הרבנים, ומספר לו במכתבו שהוא רצח את אשתו, הוא יושב עכשיו בכלא למאסר עולם, והוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לתקן. מבקש מהרב דרך של תשובה כדי לחפר על מה שהוא עשה. מה אפשר להגיד לבן אדם כזה? רצחת את אשתך. מה עכשיו אפשר לעשות לתקן דבר כזה? יש גם דברים, נזקים שהם לא נקודתיים כלפי בן אדם מסוים, אלא כלפי הציבור, ודווקא בגלל זה קשה לתקן אותם. לפעמים אתה לא יודע במי בדיוק פגעת, ומילא אתה לא יודע מי לבקש סליחה, אתה לא יודע למי להחזיר. אחד המכתבים שהגיעו למוקד חברים מקשיבים באינטרנט, מנער שמספר שכבר מספר שנים הוא נוהג לגנוב כסף מקופות צדקה. הוא מגיע לבתי כנסת ובלי שאף אחד ישים לב, הוא שולח את ידו ולוקח כסף מהקופה. הוא כבר עשה את זה בכל כך הרבה מקומות, הוא כבר לא זוכר מאיפה הוא לקח וכמה הוא לקח. איך הוא יכול לתקן את זה? בן אדם שגנב כסף יחזיר למי שהוא לקח. אבל בן אדם שלקח מכל כך הרבה מקומות, למי הוא יחזיר את הכסף? כמה הוא יחזיר? איך אפשר לתקן דבר כזה? אז אומרים חז"ל שבדיעבד בן אדם שהזיק לרבים והוא לא יודע איך לתקן, שיעשה חסד עם הרבים, שיעשה איזושהי פעולת חסד שתתרום להרבה אנשים, ואולי בדרך זו יוכל איכשהו לתקן ולעזור גם למי שהוא פגע בו. אבל בהחלט לא קל לתקן דבר כזה של פגיעה ברבים. אמרתי כאן שלוש נקודות שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהסיפור הזה על נחום איש גמזו, למרות שזה סיפור יוצא דופן בעוצמה ובקושי שלו. הנקודה של הרגישות לזולת, הנקודה של איך עושים דברים ולא רק האם עושים אותם, והנקודה האחרונה שלצד כל נפלאות התשובה, לדבר גם, לשים לב עד כמה החטא הוא נורא והיום ועד כמה לא פשוט לתקן דברים. אני רוצה להמשיך לסיפור שני שגם הוא סיפור יוצא דופן, ואף על פי כן יש בו משהו אחד שאנחנו יכולים לקחת איתנו. המדרש בבראשית רבה מספר כך: וירח את ריח בגדיו ויברכהו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, כגון יוסף משותה ויקים איש צרורות. המדרש הולך לספר על שני אנשים שהם בוגדים. שני אנשים שבגדו, שיפנו עורף לעם ישראל ועשו מעשים נוראים, ואף על פי כן, המדרש רואה בהם איזשהו ריח מיוחד, ריח גן עדן, כמו שאמרו חז"ל על בגדיו של יעקב, שיצאו ממנו אנשים שלמרות הבגידה שלהם, יש להם אפשרות לתיקון ולהגיע לגן עדן בסופו של דבר. הסיפור הראשון הוא על יקים איש צרורות, בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרדה. מספר המדרש, אותו אדם היה רוכב על הסוס בשבת, והולך לפני קורת הצליבה. מה הרקע ההיסטורי להתרחשות הזאת? מדובר בתקופה בה היוונים שולטים על ישראל, יש הרבה גזרות שמד, הם נוהגים ביד נוקשה ותקיפה כנגד כל יהודי שמעז להיות נאמן לעמו ולאלוהיו, לשמור תורה, לקיים מצוות, לעשות ברית מילה. ולמרבה הצער יש גם יהודים מתייוונים, מתבוללים, שמשתפים פעולה עם האויב. אחד מהם זה אותו יקום איש צרורות, שהוא היה אחיינו שלא פחות ולא יותר נשיא ישראל, רבי יוסי בן יועזר. מספר המדרש שאותו יקום איש צרורות היה רוכב על הסוס בשבת, והולך לפני קורת הצליבה שעליה נמצא יוסי בן יועזר. יוסי בן יועזר הולך לעבר מותו. כנראה הוא נתפס על כך שהוא לימד תורה, הוא שמר מצוות, ועכשיו הולכים לצלוב אותו שם, שזה מין מיטה אכזרית שכזאת באיסורים איומים, והולך לפניו אחיינו, קרוב משפחתו, יוסף איש, יקום איש צרורות שרוכב על הסוס. ושימו לב מה הוא אומר לו, ראה את הסוס שהרכיבני אדוני, וראה את הסוס שהרכיבך אדונך. כן, במין ציניות אכזרית שכזאת, תראה דודי, תראה את הסוס שהרכיב אותי אדוני, אני ששיתפתי פעולה עם היוונים, אני על הסוס, אני רוכב, אני מצליח, ותראה אותך, אתה שהלכת אחרי אלוקי ישראל, אתה פה על קורת הצליבה, הולך עוד שנייה לעבר מותך ביסורים קשים. כן, זה רק מלמד אותנו מי הטיפוס הזה, צעיר, שחצן, מתייער, בן אדם עכשיו הולכים להוציא אותו להורג, וזה מה שיש לך להגיד לו? ללעוג לו, לצחוק עליו? אבל רבי יוסי בן יועזר לא מתבלבל. בביטחון, באמונה, הוא אומר מילים קצרות. אמר לו, אם כן למכעיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אני לא מודאג. בעולם הזה יש דין ויש דיין. יש ריבונו של עולם, יש אלוקים שיעשה את החשבון. אם למכעיסיו, אם אתה שהכעסת אותו, אתה כל כך מצליח וטוב לך, על אחת כמה וכמה שאני שעשיתי את רצונו, אני אזכה לטוב מידו של הקדוש ברוך הוא, ואם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. אותו אחיין שחצן ואכזרי, ממשיך להטריס ולשאול, עשה אדם רצונו יותר ממך? איזה דין ואיזה דיין? יש מישהו בעולם שעשה את רצון השם יותר ממך, ותראה מה קרה לך? איך אתה יכול עוד להאמין? אמר לו יוסי בן יועזר נחישות ובעוצמה, אם כך לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. כן, אני יודע שאני עומד לעבור עכשיו איסורים קשים ולהרג, אבל אם כך קורה לעושה רצונו, וכנראה גם לי שעשיתי את רצונו מגיע עונש על איזשהו דבר, קל וחומר למכעיסיו. קל וחומר למה שהולך לקרות לך, אחייני הצעיר, על זה שאתה הכעסת את הקדוש ברוך הוא. איזה עונש אתה עומד לקבל? ואם לא פה, אז בעולם אחר. ממשיך המדרש ואומר, נכנס בו הדבר כערס של אחנה. אותה מילים פשוטות חדרו כמו חץ, ישר בליבו, של אותו צעיר אכזרי ובוגדני, הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. זה גרם לו לאיזשהו שינוי, לאיזשהו טלטלה, מה אני עשיתי? אני בגדתי בעמי, בגדתי באלוקיי, שיתפתי פעולה עם האויב, מה אני עשיתי? לא, אני רוצה לתקן, אני רוצה לחזור, מה אני יכול לעשות? עלה במוחו רעיון, כל כך קלקלתי וחטאתי, מגיע לי את העונש הכי גדול שיכול להיות. לא מיטה אחת, אלא ארבע מיטות בדין הקשות ביותר, סקילה, שריפה, הרג וחנק. איך אפשר לעשות דבר כזה? אדם יכול לכל היותר למות פעם אחת? שימו לב מה הוא עשה. הביא קורה, נעצה בארץ וקשר בנימה. ערך העצים והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה לפניה. נעץ את החרב באמצע, הציד את האור תחת העצים, מתחת האבנים. נתלה בקורה ונחנק. קידמתו האש ונפסקה הנימה, נפל האש, קידמתו חרב ונפל עליו גדר ונשרף. לא ניכנס לפרטים של היצירה המשונה שהוא עשה פה, הוא הצליח לבצע בעצמו בבת אחת ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק אחד אחרי השני, לנסות לחפר, לתקן במה שאפשר בדרך המשונה הזאת, את כל הקלקול, את כל הדברים האיומים שהוא עשה. מסיים המדרש נתנמנם יוסי בן יועזר, איש צרדה, וראה מיטתו פרחה באוויר. אמר בשעה קלה קדמה נזה לגן עדן. יוסי בן יועזר זוכה לאיזושהי עלייה רוחנית. הוא רואה דברים שאנשים רגילים לא רואים, והוא שם לב פתאום מה קורה בעולמות העליונים. אותו אחיין בוגדני, מתבולל, מתייבן וחוטה, אחרי שעשה את מה שעשה, הגיע בשעה קלה ישר לגן עדן. השאלה הגדולה שאולי לפני כל מי שקורא את הסיפור המדהים הזה, זה מה קרה לאותו בן אדם, לאותו בחור צעיר שגרם לו לשינוי הזה? בבת אחת להתהפך מקצה לקצה. בן אדם שנמצא בעומק הרע והקלקול, משתף פעולה עם האויב, לרצות לתקן עד לכדי להיות מוכן לעשות את הדבר הקיצוני שהוא עשה. אני חושב שהתשובה היא, מה שסדק את אותה חומת יהירות של הצעיר השחצן והאכזרי הזה, זה המפגש עם בן אדם שלמראית עין נמצא בקצה השני. מבחינה חיצונית הוא בשפל המדרגה, במצב הכי גרוע של יכול להיות. בדקות האחרונות של חייו, עוד שנייה הולכים להוציא אותו להורג במיטה אכזרית, ולמרות כל זאת הוא משדר אמונה, ביטחון, מבט עליון שמעבר ל... כאן ועכשיו של העולם הזה, מבט עמוק שמצליח לחדור ולהבין שכל מה שאנחנו רואים פה בעיניים זה רק הקליפה והכיסוי. יש דברים עמוקים, יש מה שמעבר להווה העכשווי. יש את העולם הזה ויש עולמות אחרים. יש את העולם הבא. יש דין ויש דיין. יש אלוקים ששופט פה צדק. אין אמונה ואין עוול. ומצליח להסתכל על העולם לא במבט חלקי, עכשווי, אלא לראות את הנצח, לראות את מה שמעבר. ומתוך המבט הזה הוא עומד מול המוות שמגיע אליו בביטחון, באמונה. הוא לא מפחד לרגע. העוצמה הזאת של האמונה ושל הביטחון מנתצת לרסיסים את כל אותה יהירות מדומה שיש לאותו צעיר שחצן. הסיפור הזה מזכיר לי גם את... אותו סיפור ידוע על רבי עקיבא שמספר את הגמרא בברכות. רבי עקיבא אומר את הגמרא, בזמן שהוציאו אותו להורג הרומאים, זמן קריאת שמה היה והיה קורא את שמה. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ביסורים קשים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, איך אתה מסוגל? אמר להם רבי עקיבא, כל ימי כשהייתי קורא קריאת שמה, והייתי מגיע למילים, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך, אמרתי, מתי אני אזכה להגיע לרגע הזה שאני אוכל לאהוב את השם, לגלות את האמונה בו בכל נפשי, אפילו כשנוטלים את נפשי. עכשיו, כשהגיע הרגע הזה, ואני אוכל לתקוע את הדגל של האמונה, לגלות את אמונתי בהשם בכל נפשי, אני לא אעשה את זה. לא הספיק לומר אחד עד שיצא נשמתו בטהרה. הסיפור הזה שימש כהשראה ליהודים בכל הדורות שמסרו את נפשם על קידוש השם. לא מזמן, אפילו במלחמת לבנון האחרונה, שמענו את סיפורו של רב סרן רוי קליין, השם יקום דמו. כשהוא היה עם חייליו אמצע הקרב בעורף האויב, ופתאום נזרק לעברם רימון, והשניות יורדות לאחור 3-2-1, ויודע הרימון עומד להתפוצץ. הייתה לו את האפשרות לברוח משם ברגע ולהציל את עצמו, אבל הוא בחר לעשות משהו אחר. ברגע אחד הוא קיבל החלטה, הוא זינק אל הרימון, צעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, התפוצץ יחד איתו כשבגופו הוא סופג את כל העדף של הפיצוץ, ובכך הוא הציל את חייליו. אותו קידוש השם של רבי עקיבא שקרא שמע ישראל, שימש השראה ליהודים בכל הדורות, בתקופת האינקוויזיציה, מסע הצלב, רציחות, השמדות, פוגומים, שמסרו את נפשם על קידוש השם מתוך אמונה. אבל אני חושב שבסיפורו של רבי עקיבא יש משהו מעבר לזה, שבדרך כלל לא שמים לב אליו. שימו לב מה אומרת הגמרא. למה רבי עקיבא קרא אז קריאת שמע? זה לא היה בגלל שעכשיו באו להוציא אותו להורג, וברגע הזה הוא רצה לקדש את השם. לא. רבי עקיבא, למה הוא קרא קריאת שמע? אומרת הגמרא, כי בשעה שהוציא אותו להורג, זמן קריאת שמע היה. למה הוא קרא אז קריאת שמע? כי פשוט הגיע הזמן, קריאת שמע של שחרית, אז צריך לקרוא קריאת שמע כמו כל יום. במבט ראשון זה נראה לנו קטנוני. מקטין את עוצמת האירוע. הוא קורא קריאת שמע כי הגיע הזמן קריאת שמע. אבל האמת היא שזה הרבה יותר גדול. רבי עקיבא הוא כך מחובר לקדוש ברוך הוא. כל ימיו הוא קורא את שמע, הוא עושה את רצון השם. הוא עושה כל דבר ביתו וזמנו כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה. וגם עכשיו הוא קורא את שמע כי הגיע הזמן קריאת שמע. במקרה הבאים עכשיו גם להוציא אותו להורג. בשבילו זה לא משנה. הגויים רוצים להרוג אותי, שיהרגו. אני ממשיך, כמו שעשיתי כל חיי, לעבוד את השם, להידבק בו, לקיים את המצווה, לקרוא את קריאת שמע, כי הגיע הזמן קריאת שמע. עוצמה כזאת של אמונה, זה משהו שאי אפשר לעמוד בפניו. אותה עוצמה של אמונה, של נחישות, של דבקות בקדוש ברוך הוא, זה מה שסדק את הביטחון והיהירות המדומה של אותו צעיר שחצה לאחיינו של רבי יוסי בן יועזר. ואותה עוצמה של אמונה ושל קדושה, אני חושב שאפשר לראות גם סיפור האחרון שבו אני רוצה לסיים. מספרת הגמרא, המדרש, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. אנחנו מדברים בתקופה אחרת, הגויים באים להחריב את בית המקדש, אבל גם הם כשמגיעים אל המקום הקדוש בעולם, יש להם איזו רתיעה מלהיכנס לשם. הם רוצים שקודם כל ייכנס לשם יהודי, מישהו מעם ישראל, שהוא יהיה הראשון שיחלל את הקודש, אחרי שהוא ייכנס גם הם יוכלו להרשות לעצמם לחדור פנימה. מי יעשה את הדבר הזה? האם יהיה יהודי שיסכים לבגוד בעמו ולחלל את הקודש, לפרוץ את הדרך ולאפשר לצוררים להיכנס גם הם אל המקדש ולהחריב אותו? בסופו של דבר נמצא אחד כזה. אמרו לו ליוסף משותא, ייכנס, ומה שאתה מוציא יהיה שלך. תיכנס, תחלל את הקודש, ובתור שכר תקבל כסף. תבחר את אחד מכלי המקדש, והוא יהיה מתנה בשבילך. נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזו, אלא ייכנס שוב, ומה שמוציא תהיה שלך. יהודי עלוב שכמותך, אתה לא צריך מנורה של זהב. זה בשביל אנשים חשובים כמונו הגויים. לך תיכנס שוב, תבחר משהו אחר, זה יהיה שכרך. אומר המדרש ולא קיבל עליו. אמר לו בנחס, נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו. הציעו לו סכום גדול של כסף כדי שיכנס שוב והוא לא הסכים. אמר לו, די שהכעסתי לאלוקי פעם אחת שהכעיסנו פעם שנייה? מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו. והיה מצווח ואומר, וי, אוי, וי, אוי שהכעסתי לבורי. מייסרים אותו ביסורים קשים רק שהסכים להיכנס בשביל לקחת כסף. שכר על המעשה שהוא עשה, והוא לא מסכים להיכנס למקדש פעם שנייה. ואתה לא מבין מה השתנה, הרי לפני 5 דקות היית מוכן להיכנס, לבגוד בעמך ולחלל את הקודש. אז מה זה בא בשבילך להיכנס עוד פעם? נכנסת פעם ראשונה, תיכנס פעם שנייה. מה השתנה ברגע אחד שהוא מוכן לעבור איסורים קשים? ושימו לב על מה הוא צועק שמייסרים אותו, לא על הכאבים, על מה הוא צועק? אוי שהכעסתי לבוראי. אני חושב שמה שהשתנה זה דבר אחד. אני אומר את זה בשתי מילים, הוא נכנס למקדש. המפגש של אותו יוסף משותא עם הקודש, עם אותה שכינה שנמצאת בבית המקדש, זה פתאום הדליק לו משהו בפנים, זה חויץ לו איזה שינוי פנימי, הוא פתאום מבין, רגע אחד, מה אני עשיתי? אני הולך לפגוע בקודש הזה, בביתו של אלוקים? אני לא מסוגל לעשות את זה. לא משנה מה יעשו, כמה איסורים, כמה יבטיחו לי, אני לא מסוגל להיכנס שוב לחלל את הקודש. אותו מפגש של רגע אחד עם הקודש, גרם לו לאיזשהו מהפך, לשינוי פנימי, לקח אותו ממקום אחד למקום שני ברגע אחד. וכאן אני רוצה להגיד משהו לגבינו, ובוא אני אסיים. אני פחות מאמין במהפכים קיצוניים, שברגע אחד בן אדם עובר מקצה אחד לקצה השני. מעניין שבשני הסיפורים האחרונים, בסופו של דבר, אותו בן אדם שזה קרה לו מת. כי אולי מהפך שכזה קשה להחזיק איתו מעמד בעולם הזה. אני חושב שלרובנו יותר מאמין שינוי הדרגתי, איתי, שלב אחרי שלב. אבל בכל זאת יש משהו שאפשר לקחת מהסיפורים האלה לחיים שלנו. אותו כניסה למקדש, אותו מפגש עם הקודש, זה משהו שגורה גם לנו בהרבה סיטואציות בחיים שלנו. זה יכול להיות מפגש עם בן אדם גדול, בן אדם שרואים עליו את הקדושה, את הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות מפגש עם מקום קדוש, הכותל המערבי, קבר רחל, מערת המכפלה, מקדש מעט, בית כנסת שאנחנו באים להתפלל בו. זה יכול להיות ימים של קודש שפזורים במהלך השנה, ימי הסליחות, ראש השנה, יום כיפור, שלושת הרגלים. כל מיני נקודות של קודש שהקדוש ברוך הוא פיזר בחיים, שאם רק נבוא אליהם עם לב פתוח, גם אנחנו יכולים לתת לדבר הזה להיכנס פנימה, לעורר אותנו, להדליק את השלהבת שתמיד בוערת בליבו של כל יהודי. לעזור לנו קצת להתקלף מכל המעטה שמקיף אותנו כל השנה, ולעזור לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, לבאור באותה אש שמתעוררת בתוכנו, ולתת לדבר הזה למלא אותנו בכוחות שיתנו לנו מרץ וכוח חדשים שילוו אותנו כל השנה כולה. תודה על ההקשבה, תודה רבה ושנה טובה.